אנחנו לקראת סיום של הפרשה, של החומש, של חומש בראשית. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאה שנה. קודם כל, במצרים זה מקום טוב. אז איך אומר, ויחי שם? איך אפשר לחיות במצרים? תרתי משמע, לא רק פיזי. אבל המשפחה התאחדה. הילדים, האבא, הסבא, כולם ביחד. אז זה יחיה אותו, כן. אבל גם הוא ידע שזה בעצם... המציאות המצרית זה מציאות של הריון. למה? כי יציאת מצרים משולה ללידה. אבל לפני הלידה צריך להיות בהיריון. גלות מצרים זה הייתה הריון, שכתוצאה, שהמטרה של ההיריון הזה זה הריבוי של עם ישראל. באנו למצרים 70 נפש, ויצאנו משם 60 ריבו. אז היה כאן תהליך של התרבות. תהליך, תודה רבה. תהליך של התרבות. בזמן ההיריון לא רואים את העובר, אלא אם כן באולטרסאונד. אבל ככה בדרך כלל לא רואים את העובר. אבל זה תהליך שמתרקם בסתר. לא רואים את זה באופן פיזי, אני מתרקם בסתר. למה למשל דומה לזרע שהוא באדמה, ואתה לא רואה שום דבר בעצם. אבל החיות מתרקמת בתוך הזרע, ופתאום הוא פורץ, אותו זרע הולך ומתפרץ. זהו יעקב. יעקב, הוא ראה את זה, הוא ראה בחוש, הוא אומר, למה אנחנו כאן בארץ הזו? מטרה היא מה? להוציא מכאן עם. אם כן, ויחי יעקב. הרי המטרה של יעקב זה שיהיה ממנו עם, והעם הזה מתרקם כאן, במקום הזה שנקרא בארץ מצרים.
דווקא 17 שנה.
טוב, שעה זה טוב. יפה מאוד. אומר רש"י, ויחי יעקב, למה הפרשה הזו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב, אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשם דם. זאת אומרת, יעקב הוא היה מנהיג. כל זמן שהוא חי. אז עם ישראל, היה לו טוב, יש לו ראש, יש לו מנהיג, מנהיג זה כתוב על המנהיגות, המנהיגים הם עיני העדה. חכמי ישראל נקראים עיני העדה, העיניים של העדה. יש להם ראייה, הלב של העם. ככה כל העם בנוי בצורה כזאת שיש לו ראש. והנה יעקב אבינו הוא המנהיג, הוא המוליך את הכל. וברגע שהוא נפטר, פשוט הוא משבר גדול מאוד. גם השעבוד גדל מאוד. איך מתמודדים עם מציאות כזאת מורכבת שפתאום המנהיג הלך? איך עושים את זה? זה לא פשוט הדבר הזה. בכל זאת, זה מה שרש"י אומר כאן. למה הסתומה נסתמו עיניהם וליבם של ישראל עם אותו של יעקב אבינו? וגם המצרים הרשו לעצמם לשעבד אותה. למה? כי יעקב אבינו הם ראו בו, ביעקב אבינו הם ראו אלוהים. למה הם ראו אותו אלוהים? כי הוא ברך את פרעה, כתוב בפרשה הקודמת, שפרעה אמר לו, אני מברך אותך שכשאתה תרצה שהנילוס יעלה, אתה בא אל הנילוס, אתה מעלה את הנילוס, אתה מוריד. כולם ידעו את זה שזה בגלל יעקב אבינו. ואצלהם הנילוס זה היה אלוהים. למה? כי זה מביא את החיים. לכן הוא נקרא גם יאור, מלשון אור, מביא להם את האור, את החיים. ופתאום יש מישהו מעל הנילוס. מי זה? יעקב אבינו מעל הנילוס. וחז"ל אומרים, למה הוא לא רצה להיקבר במצרים יעקב? שלא יעבדו אותו, יעשו אותו עבודה זרה. אז זה עניין של יעקב אבינו, כן. פתאום המנהיג נעלם. דבר אחר שביקש לגלות את הקט לבניו ונסתה ממנו בראשית רבם, זה המדרש. מה זה גילוי הקץ? שאלה מה, איזה קץ? איזה קץ? הקץ של גלות מצרים, הקץ הזה הוא קץ ידוע. זה כבר נאמר לאברהם אבינו הרי, ש-410 שנים יהיו בגלות, או יש 210 שנים כזה. אז איזה קץ? אז ראיתי בפירוש ששי למורה הוא מסביר שהקץ, לא הקץ הקרוב, אלא הקץ הרחוק של עוד 4,000 שנה. 4,000 שנה, או קצת פחות מ-4,000 שנה. וואי
וואי. תקופה שלנו.
אה?
התקופה שלנו.
תקופה שלנו. אז זה ברגע שאתה אומר לאדם שהגאולה תבוא כל כך הרבה שנים, הוא מתייאש. מה, איפה חלקי בכל זה? מה אני אתאם מהכל? אז הוא אומר, אם אתה תגיד להם כל כך בטווח כזה רחוק, הם יתייאשו, חבל. אל תגיד להם את הקץ. כן, ההיסטוריה זה כמו ספר, ספר מתח. אז אם אתה מספר להם כבר בהתחלה, מה יהיה בסוף?
אתה
שיר את זה, איך אומר? שיר את זה בסימן שאלה, מה יהיה בסוף? אבל היום, כמו שהיום אנחנו בקץ המגולה, הגמרא שואלת, איך יודעים מהו הקץ המגולה? אם אתה רואה את ארץ ישראל פורחת, אתה בא למטע של גל, אתה רואה אותו פורח וזה, ענבים, זיתים, זה הקץ המגולה. אתה רואה קיבוץ גלויות, זהו הקץ המגולה. ככה הגמרא מביאה מסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה. אמר רבי אבא, אז הרב צודה היה נוהג להגיד, מי זה אבא? אבא שלי. הרב קוק זה... אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אם אתה רואה את הרי ישראל נושאים פרי וקיבוץ גלויות, קרבו לבוא, אז במילא, זה הקץ המגולה. אז אנחנו יכולים להגיד היום בפה מלא, הקץ המגולה. התחלת הקץ המגולה.
יעקב
אבינו,
שהגיע למצרים, הרב פסק.
בטח, מה, את אבי כזה בא לעיר?
זה חשש לא רואו. אני שאל אותו, הוא נראה לו אדם מבוגר מאוד. כמה יש שני חייך? פחד שהוא ימות מהר. תרגע, עוד שנותיי לא השיגו אותי מאבותיי.
טוב, אנחנו במשניות. פרק ה' משנה ח'. במשנה הקודמת עסקנו בחלוקת לחם הפנים, כן, בבית המקדש. איך מחלקים את זה בין המשמרות? כן. משנתנו המשך המשנה הקודמת, מוסיפה לדון בחילוק לחם הפנים. איך היו מחלקים את לחם הפנים למשמרות? חל להיות יום אחד להפסיק מנתן. מסביר כאן הקראתי, בין יום... בין יום טוב לשבת, כגון שחל יום טוב בשני בשבת, שהיו כהנים יכולים לעלות לירושלים ביום ראשון, היינו בערב יום טוב והם הקדימו לעלות בערב שבת, אז הם כבר היו בשבת בירושלים, המשמר. או שחל יום טוב אחרון בחמישי בשבת, שהיו יכולים לחזור לבתיהם ביום שישי, וכל עוד נתעכבו שם עוד אחר השבת. אז עכשיו, מה עושים עם לחם הפנים? תודה רבה. תודה רבה. האח שלי מודה לך מאוד. אז איך מחלקים את לחם הפנים במשמרות האלה שנשארו כאן? משמר שזמנו קבוע היה נוטל 10 חלות, והמתעכב לפני החג או אחרי החג נוטל 2. משמר שזמנו קבוע לעבור במקדש באותו שבוע נוטל 10 חלות מתוך 12 החלות של לחם הפנים, והיו מחלקים אותם בין המשמר הנכנס ובין המשמר היוצא כדרך כל שבתות השנה. והמתעכב נוטל 2, כלומר כל שאר המשמרות המתעכבים שם אינם נוטלים אלא 2 חלות. ובשאר ימות השנה נכנס, המשמר הנכנס, נוטל 6, חצי בחצי. והיוצא והמשמר היוצא נוטל 6, המשמרות הם מתחלפים בשבת אחר הקרבת קורבן המוסף, ולחם הפנים היה מתחלק משני המשמרות שווה בשווה. מזכיר לי את הקידושים, עושים פעם, עושים קידוש, מחלקים קוגל. שאלה מחלקים קוגל, לחם הפנים. אז אתה רואה, לפעמים מישהו מביא לאשתו הביתה, מביא צלחת עם קוגל. ככה כהנים היו, מה, אתה חזר בבית המקדש בידיים ריקות? תביא קצת לחם הפנים הביתה. אז ככה זה היה מתחלק בשווה. רבי יהודה אומר, הנכנס נוטל 7, והיוצא נוטל 5, הוא חולק על זה. מדוע? רבי יהודה הנכנס נוטל 7, היוצא נוטל 5. המשמר הנכנס נוטל 2 חלות יותר מהמשמר היוצא. מדוע? בשכר נעילה דלתות בערב שפתח אותן המשמר היוצא בשחר, כן? בגמרא מבואר שאף על פי שבשבת הבא לא יקבל המשמר זה אלא 5 חלות, אבל נמצא שאין כל תועלת בתקנה זו, שהרי בין כך ובין כך החלוקה שווה היא בסופו של דבר, שכל משמר אינו מקבל בין הכל אלא 12 חלות. כל מקום נוח לו לאדם ליטול מיד מנה יתרה, מה שבטוח בטוח חוטף שתי חלות ולא להמתין. הנכנסים הכהנים שהכנס חולקים ביניהם את לחם הפנים שקיבלו. עכשיו לגבי המקום, הנכנסים חולקים בצפון והיוצאים בדרום. מה זאת אומרת בצפון בדרום? בעזרה נכנסים הכהנים של המשמר הנכנס חולקים ביניהם את לחם הפנים שקיבלו בצפון העזרה, שהוא מקום שחיטת קודשי הקודשים, כדי שיראה לכל שהם נכנסים לעבודה. והיוצאים, הכהנים שמשמר יוצא בדרום, חולקים ביניהם את לחם הפנים בדרום העזרה, כדי שיהיה ניכר שהם יוצאים והולכים להם. סימן לחילוף המשמרות. בלגה לעולם חולקת בדרום. אמרנו בדרום זה פחות טוב. וטבעתה קבועה וחלונה סתומה. משמר ששמו בלגה, שכן כל משמר נקרא בשם מסוים, לעולם חולקת בדרום, כנסו שכנסו החכמים למשמר הזה, שאפילו כשהוא נכנס לעבודה, שבא להכיר שהנה נכנסים המשמר נעשה, יהיה חולק את הלחם הפנים בדרום, בדרום העזרה ולא בצונה, כל המשמרות הנכנסים. טבעתה קבועה ב-24 טבעות היו בעזרה לצפונו של המזבח, טבעת לכל משמר, והיו משמשות להכניס בהם את צווארי הבהמה בזמן ששוחטים אותה, שתהיה נוחה לשחיטה. יש מפרשים שכוונה כאן לטבעות שהיו תולין בהם את הבהמות ומפשיטים את אורן. וטבעתה של בלגה הייתה קבועה וסגורה, לא יכולים להשתמש בה, והיה בזה משום גנאי לאותו משמר צריך היה להשתמש בטבעת של אחרים. וחלונה של סתומה בלשכת החליפות, חליפות זה סכינים, היו 24 חלונות שבהיו משמרות גונזים את סכיניהם, ויש מפרשים החלונות היינו כהן הארונות שיהיו בהם בגדי הכהונה של כל משמר, החלונות של המשמר בלגה היה סתום, כל זה משום כנס שכנסו אותם. מה היה הכנס? בגמרא מובא שהכנסו החכמים לאותו משמר משום מעשה שהיה, שאחת מבנות הכהנים שלה, של אותו משמר, מיים בן בלגה, אמירה דתה, זאת אומרת, השתמדה, והלכה וניסה לסרדיות אחד של היוונים, וכשנכנסו היוונים להיכל, באה היא עמהם ועלתה למזבח, ובעתה בו ואמרה, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, ואין אתה עומד עליהם בשעת דוחקם. כשגברה יד החשמונאי ותיארו את המקדש, יחזרו את העבודה למקומה, כנסו כל משמרה בשלושה דברים שהיינו לאל, זה הכנס. יש לנו טעם אחר, שכהני אותו משמר לא מדייקים לבוא לעבודותם, ניכר היה בזה שאין העבודה חביבה אליהם, לכן הם כנסו אותם את הזה. זהו, סליק מסכת סוכה. מה? הנה, יש כוס תה. ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שלט לא, זה ארי נמל, כן, קוראים זה ארי נמל, אתה בטוח? כן? לא, זה יכול להיות, אני כבר בכל זאת, השאלה נשאלת, איך אפשר לסיים מסכת באופן כל כך שלילי על הבלגה הזה? תמיד יש כלל גדול בתורה, כל דבר תסיים בטוב. לכן התורה נגמרת וזאת הברכה. גם אצל יעקב מברך את הבנים. זה נגמור בטוב. אז איך זה נגמר? הסוכה נגמר ככה בבלגה. זה סיפור לא סימפטי כל כך. אבל השאלה איך אתה רואה את זה? אם אתה רואה את זה... סתם, כן, אבל אם אתה אומר, זה בא ללמד אותנו. מה זה בא ללמד? כתוב שהם היו מאחרים לעבודה. בא ללמד, מהיום כל אחד בא מוקדם לתפילה. זה המוסר. בא להגיד קורבנות וכל זה. זה המשנה, בא ללמד אותנו, לא לאחר. טוב. הזכר לי את העניין של המשמרות. בצבא יש דבר כזה ש...
החלפת עול... משמר.
אה?
החלפת משמר.
הם עושים את זה במסדר, על יד הדגל. אני לא יודע אם היום עושים דבר כזה. כן?
לא השתנה. תפוסי מהבריטים.
אני גם כאן, למה שידעו שהתחלף המשמר? אז לכן עשו את זה ליד הדגל לפני... לפני כולם. טוב, אנחנו באורו של משיח, רבותיי. מה אתם אומרים על אורו של משיח? בדף 75 ו-5. הסקירה המחברת. כל זה צריך חוכמה, שכל וגדלות רוחנית. לראות ראייה כוללת, צריך חוכמה וגדלות רוחנית, שכל וגדלות רוחנית. זו הסקירה המקיפה את הכל. דרך אגב, המילה שכל יש שם את המילה קול. שין קול, כן. שין קול. זה השכל. אדם שיש לו שכל הוא אדם עם ראייה רחבה. אדם שאין לו שכל הוא אדם שרואה את הפרטים ותו לא. לא רואה את האמת. זה הסקירה המקיפה את הכל. כי זה כל האדם. הסקירה הזאת, ההשקפה הזאת, ההסתכלות הזאת, היא מחברת ביחס לעולם כולו, לעולמים כולם, את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. אני רוצה להזכיר מה שלמדנו, שכמו שלאדם יש נפש, רוח ונשמה, ככה גם העולם כולו יש לו נפש, רוח ונשמה. אז הסקירה הזאת היא רואה את כל הבריאה כולה, איך הנפש, שזה הדבר החיצוני, הדבר הנגלה, והרוח והנשמה, זה הדבר הפנימי, הכל מתחבר, כל זה ביחד. את הנפש של העולם עם הרוח של העולם, ומתוך כך עם נשמת העולם. הכל, חיוניות, אורגניות שלמה, ראייה אחדותית, כמו שלמדנו עכשיו, התרנגול. שהתרנגול זה חלק מכל כל ההוויה כולה, זה לא דבר נפרד. כן? יש חיבור החיוניות, החיצוניות של העולם, הכל מתחבר. עם רוחה ונשמתה של העולם כולו, בתורה נברא העולם. התורה זה נשמת העולם, לא רק נשמת האדם, נשמת העולם. אתה רוצה לדעת המגמה הפנימית של כל הבריאה כולה, מה אתה צריך לעשות? ללמוד תורה, דרך התורה תכיר את נשמת העולם. במשפט הבא, אותו עניין מופיע בהרחבה, במקום מחברת, מקשרת, כתוב מאגדת. זה אותו רעיון. כן. כל פרטי הדברים, כל הסיבוכים, כל המסיבות, כולם עניין אחד. אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הכל זה מרצונו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר בעולם שהוא מחוץ לרצונו. והיא מאגדת את כל המפעל והמעשה, את עולם העשייה, עולם המפעל, הנמצאים במציאות העולם, באופן כל כך מסובך, כל כך נורא והיום, בחיצוניותו, ככה זה נראה. כל כך מה רב ומעשיך, לשון ריבוי. מצד שני, מה גדלו מעשיך השם, לאחד, בגודל. כל כך גדול, כל כך מלא שפע, כל כך עשיר, מאגדת. ממרומי מרומים ועד לסיבוכי תחתוני תחתוניות. אמנם זה כל כך נורא, כל כך מפוזר, כל כך מבולבל, בסימן שאלה. תלוי, שאלו איזה עיניים יש לך. איזה מחשבות יש לך? איזה שכל יש לך? כל זה תלוי בזה. הכל תלוי בגישה, בסקירה. בהשקפת ובמבט הסקירה הגדולה, המבט הגדול, ההבנה הגדולה, היא מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים, בסתרי מדרגות, כל המסותר מאוד בסתרי מדרגות, מעוגן ומקושר, בלי הפסק, לא עזב השם את הארץ, גם בסיבוכים ובבעיות ובקשיים. אל כל הגלוי והמופיע בפניות נוראות ביד חזקה, ובזרוע נטייה באותות ומופתים בגילוי שכינה ונבואה מהירה, חיבור טבע ונס, השייך להבנה ולהכרה של זכירה הזאת, שהטבע והנס זה לא שני דברים נפרדים. אם הנס זה גילוי השגחה אלוקית, והטבע שזה כאילו חוקיות, הכל מחבר, הכל מסתדר. שלא אותי איך? לא יודע.